לפני שאני אתחיל את השיחה. משהו קטן. כמה אנשים אמרו שמרגישים שהיה יכול לעזור להם, תהיה קצת יותר ספציפיות בהנחיות. וזה צורך, זאת אומרת, לאנשים שונים יש צרכים שונים מהבחינה הזאת. חלק מהאנשים are doing very well עם הנחיות שהן יותר ממוקדות גישה ויותר כלליות, וחלק מהאנשים צריכים משהו יותר קונקרטי. אני היסטורית הייתי מהסוג השני, מהסוג שצריך משהו יותר קונקרטי, אז I hear you, אנשים שצריכים משהו יותר קונקרטי, ואני אעשה איזושהי חזרה מאוד מאוד קצרה, מאוד ממצה, אני אולי בהנחיות מחר בבוקר, יגיד עוד קצת על בתוך קווי ההנחיות שנתנו, מה, על מה אפשר לסמן ולהגיד, הנה, כך, 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 כך. כי בתוך מה שנתנו היו אלמנטים שהיו קשורים לרוח, לגישה, לעמדה, וכן היו דברים שקראו לי יישום מאוד מאוד מעשי ומתמיד. אז זווית אחת, אתם יכולים לעשות טבלה בראש, אם אתם עושים טבלאות בראש, זווית אחת קשורה למה לשים לב, אוקיי? ושם נתנו בעצם שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היא רגישות לנשימה בכל הגוף, אוקיי? ובכל אחת נתנו כל מיני אפשרויות, אבל ככלל נמסגר את זה כרגישות לנשימה בכל הגוף. אתם יכולים לדמיין או יכולות לדמיין גוף רווי ומוקף ברגישות ותשומת לב, ויש מרכז תשומת לב עם תחושת הנשימה. תחושת הנשימה מייצרת, הוא היא המרכז של התנועה והקצב של תשומת הלב, והמשימה שלכם שם, או הכיוון שם, אם אתם צריכים משימה, אני צריך משימות, אז אם אתם האנשים שצריכים משימות ברורות, הנה אחת, המשימה שלכם שם היא לפתוח שוב ושוב את הרגישות לכל הגוף, להשתמש בתחושת הנשימה כמרכז, ואז יש עוד שתי תתי משימות, כל פעם שמצטבר מתח לרקח אותו, ובכל רובד או אופן שבו אפשר להרגיש נועם או רווחה במרחב של הגוף והנשימה, ללכת על זה, אוקיי? לתת לנועם ולרווחה להזין אתכם. אז זה קו מסוים, או איך לקרוא לזה, קפסולת הנחיות אחת, אוקיי? שאפשר לקחת אותה ולהעמיק בה. קפסולת הנחיות שנייה ניתנה בנוגע ליסודות, לאלמנטים. והיסודות האלמנטיים הם קטגוריה שהיא בעצם גם פנימית, גם של הגוף וגם של החוץ. זה הטבע של הקטגוריה הזאת, היא קטגוריה של גם וגם, כן? וזה גם חלק מהכוח שלה. אז שם אתם יכולים להתחיל כן עם הגוף, כן? ולהתמקד בכל פעם באחד מן היסודות. וכשהצגתי את זה אמרתי, אלו שקל להתמקד בהם, הם האדמה, כל מה שנוקשה, מוצק, בעל משקל, דחוס וכן הלאה, בגוף ומחוץ לגוף. קל יחסית להתמקד באוויר ורוח, שהם מבחינת תבודה זה אותו יסוד, היסוד של נשימה וגם היסוד של תנועה, תזוזה, כן? רוח פנימית וחיצונית. לזה גם יכול להיות קל לגשת מתוך המדיטציה שממוקדת בנשימה. היסודות הנוספים, מים ואש קצת יותר קשה לעבוד איתם, הם קשורים ללחלוכית, ולפעמים קשה לשמור על קשב לאורך טווח עם זה, ואש קשורה לטמפרטורה, גם עם זה לפעמים יותר קשה לשמור על קשב ארוך טווח, אז אתם יכולים לשים אותם בצד, אלא אם אתם ממש מעוניינים בתרגול הזה עם האלמנטים, ואז תתנסו גם איתם, וישנו אלמנט החלל. אלמנט החלל יכול להיות קל להתמקד בו, אוקיי? אלמנט החלל הוא כל מה שהוא נעדר חומר, כל מה שהוא חלל, כל מה שהוא פנוי, פנימית וחיצונית. ולהתמקד, וכשאני אומר להתמקד זה לאו דווקא צר, לגשת, לעשות רגישים לאלמנט החלל, בכל מה שהוא פנימי, בכל מה שהוא חיצוני, זה כיף לא נורמלי. יש בזה הרבה מאוד יציבות, הרבה מאוד פתיחות, כן? ויש לזה את תחושה מאוד ברורה של transcending פנים וחוץ, כן? זה מתעלה על פנים וחוץ, וזה באמת מייצר תחושה של חלל, במובן הכי נפלא של הדבר הזה. יציב ו-accelerating. משובב נפש. יהיה תרגום מסביר. אז זו קטגוריה שנייה, האלמנטים, היסודות, כן? אפשר להתמקד בהם ולקחת את זה כתרגול מרכזי. הקטגוריה, או ישנה קטגוריה שלישית שלילה הציגה אתמול, שקשורה למרחב. עכשיו, המרחב קצת בשונה מן היסודות, בעוד שיסוד החלל, יסוד האדמה וכן הלאה, אתה יכול להתחיל אותה מהגוף ואז לפרוס. את המרחב שהוא קצת שונה, או רוחב שהוא קצת שונה, שווה מראש לפתוח מן החוץ. כן? לפתוח מהצלילים, לפתוח מתחושת הרוחב, ואז לתת לחוויות ותחושת הגוף להצטרף כחוויות שבאות והולכות, יחד עם הצלילים, יחד עם כל משהו חיצוני. כן? וזו קטגוריה שהיא לוקחת עוד צעד אל החוץ ומכלילה את הגוף, הגוף בהחלט חלק ממנה, אבל מכלילה את הגוף בתוך הכלליות. כן? ולמרחב הזה אפשר להישען ולהזמין את כלליות החוויות, חוויות גוף, חוויות מנטליות, חוויות חיצוניות, לעלות ולחלוף בתוכו. נדמה לי שלילה גם הזכירה את האפשרות של לראות אותן כשייכות למרחב הזה. כן? אפשר אפילו לראות אותן כלא שונות במהותן, מטבעה של אותה נרחבות. זה אפיק שלישי של תרגול שאפשר לקחת. ותמי היום הזמינה את הכיוון והאוריינטציה של מטה, של טוב לב. את האוריינטציה של מטה או טוב לב אפשר ליישם כאוריינטציה מרכזית, פשוט לשים את כל השאר בצד וללכת עם זה, אבל דרך נוספת לעבוד איתה ואולי יותר סבירה בתוך קשת ההנחיות שיצאנו, למרות שאם אתם רוצים לקחת אותה ממש קציר המרכזי זה בסדר, זה לשלב אותה כגוון או זווית של קשב בתוך כל אחד מאזורי הקשב האלו, אוקיי? המרחב הוא מרחב מלא מטה. כן? ממילא הוא כזה, אבל אפשר לפעמים להזכיר לו ולהתיישב אל תוכו ככזה. החלל, כמו שתרגלנו אתמול בערב, החלל או היסודות האחרים, הם יכולים להיות שדות של תוכם המטה מהדהדת, של תוכם הרצון הטוב מהדהד, וממילא כוללים אותי ואת כל הברואים והברואות. כן? לא רק הגוף שלי עשוי מאדמה, אוויר, מים, אש וחלל. כך כל הגופים, והתודעה יודעת את זה. כן? אז להרוות את המרחבים האלו במטה עוזר לה להיות מאוד רחבה ומכלילה, וכמובן הרגישות לכל הגוף, רגישות לנשימה יכולה להיות רוויה בטוב לב, רוויה ברצון טוב, וכדאי שתהיה כזאת, וזה עוזר לה להתרכך, להיפתח, להתעדן. כן. אני מקווה שהחזרה הזאת עזרה במידה מסוימת למי שבראש שלו אומר, אוקיי, אבל אני צריך שתגידו לי בדיוק מה לעשות. אז זה לא בדיוק מה לעשות, אבל כן, הנה טווח האפשרויות, ואפשר להיכנס ולזרום אל כל אחת מהן. Alright? נשמע בסדר? יופי. לא, לא עכשיו, תודה. לא, אני לא יכול עכשיו לתת דוגמה. אוקיי. Okay. אז בוא נשב עכשיו לדקה או שתיים. אני מתנצל על הקופצנות שלי, פשוט אני רוצה לעבור לשיחה עצמה, ואם זה לא הצליח להעביר, אז בסדר, אז מחר נשתדל, נשתדל שוב. וכמובן יש את הקבוצות והזדמנויות אחרות. אז אני אתחיל את השיחה היום, שתפגוש ותיגש לנושא של נדיבות, ולהגיד שאני קצת לא מרגיש טוב, אני קצת חולה, והמיין שלי לא משתף פעולה באופנים שבהם אני רגיל, או האמת שאני רגיל גם לזה, זאת אומרת לפעמים הוא גם פשוט חולה, או הגוף חולה, והמיין לא כך משתף פעולה. זה פחות נעים, כן, ויש דברים שזה פחות מאפשר, דברים שזה יותר מאפשר, וזה המצב כרגע. ואני נורא שמח על האפשרות לדבר על הדרמה גם מהמקום הזה. כן, הדרמה היא יפה כשהיא מלווה אותנו בעלייה, כן, כשאנחנו עולים על פסגות או מטפסים על הרים של סמאדי ותובנה ו... העונג וההיפתחות שקשורים בזה, והיא יפה כשהיא מלווה אותנו בירידות, כן? כשהמיין פחות משתף פעולה והגוף כואב. ויש קצת פחות capacity, או הרבה פחות capacity. אז טוב שיש את הדרמה שם, וטוב שיש את הדרמה שם. אז היום זה קצת דרמה של ירידות. השיחה היא שיחה על נדיבות, כמו שאמרתי, ואני אתחיל אותה מלומר שהאיכות, הכיוון של נדיבות, הוא יכול להיות, כדאי שיהיה, אולי חייב או חיוני שהוא יהיה, חלק משמעותי ומרכזי במהלך לכיוון התעוררות, כן? Whatever that means בשבילכם כרגע, כן? יש דבר כזה בעיניי, התעוררות, ויש כיוון שמוליך אליה, או כיוונים שמוליכים אליה, אבל זה יכול להיראות בהרבה אופנים שונים. וכל אופן שבו מישהו או מישהי תרצה להוליך את עצמה לכיוון של התעוררות, לכיוון של שחרור, מלא יותר ויותר, מהזווית של הדרמה, נדיבות חייבת להיות חלק מרכזי מהתנועה הזאת. נדיבות היא מה שיכול להניע את הנפש קדימה, שלא באופן שהוא לגמרי כרוך ואחוז בתחושת עצמי רגיל. כן? זה דלק שלא בנוי על קיבוץ ולא בנוי על קיבוע. ואני חושב שלפעמים שווה לשקול עד כמה התנועה הזאת היא חשובה, עד כמה התנועה הזאת משמעותית, ועד כמה רדיקלית היא יכולה להיות ואולי צריכה להיות עבור מי שמבקש או מבקשת שחרור במובן עמוק. עכשיו אני בנקודה מסוימת בשיחה אפנה לנושא או לסוגיה של ביקורת עצמית, או שיפוט עצמי, כחלק מהדברים שחוסמים או מקשים על נדיבות, אבל אני מביא אותה כבר עכשיו, למקרה שמהרגע שאני פותח את הנושא הזה או מציג אותו, אז יש שמץ מזה. כן? אז יש חלק של ביקורת עצמית, או שיפוט עצמי שקופץ ואומר, אבל אולי אני לא מספיק, או אולי אני לא מספיק, כן? אולי אני לא מספיק נדיב, אולי אני לא מספיק נדיבה, אולי... אוקיי, אפשר לשמוע את הכל... לתת לו להירגע, להתיישב. לא צריך לקנות את כל מה שהביקורת העצמית אומרת. אם אפשר לא לקנות שום דבר מה שהיא אומרת, זה לא יהיה רעיון רע. בדרך כלל מוכרת סחורה פגומה מאוד מאוד. מאוד ממכרת ומאוד פגומה. ונדיבות, הזווית של נדיבות. לא יודע למה אמרתי אבל, זה לא אבל. נדיבות, הזווית של נדיבות, יש לה את הפוטנציאל באמת להניח את החיים ואת התחושה לגבי מה הם החיים, ואולי במובן מסוים גם את התחושה לגבי מהו המוות, על קרקע מאוד מאוד אחרת. מאשר הקרקע של עצמי מתהלך בעולם מחפש את הנוח ביותר עבורו. נדיבות מהזווית של הדרמה, מהזווית של הקנון, או לפחות ככה המורה שלי אומר, אני לא, בדרך כלל שאומר משהו כזה, אני מנסה למצוא את המקור בקנון, עכשיו לא ניסיתי. אפשר לחלק לשלושה אזורים. הראשון זה נדיבות של דברים חומריים, שזה העניין גדול במסורת של הקנון, כי ככה היית תומך, ככה היית תומכת במתרגלים ומתרגלות, נזירים ונזירות וכן הלאה. אז נדיבות במונחים של חומר, כן? ואולי זה לא כולל, אתם יודעים מה, שנייה, אני אחזור לזה אחרי זה. קטגוריה ראשונה קשורה לנדיבות של חומר, קטגוריה שנייה קשורה לנדיבות שנקראת הנדיבות של אי פחד, לתת אי פחד, שזו נדיבות שקשורה ליושרה וסילה. בן אדם שמתהלך בעולם או מתהלכת בעולם ושומר או שומרת על כללי המוסר, הסילה, ואולי מוקדשת למוסריות ואתיקה באופנים נוספים, נותנת לאחרים, תראו כמה זה יפה, נותנת לאחרים, על פי הקנון, על פי הדרמה, את המתנה של חיים ללא פחד. וזה נכון, אפשר להרגיש בטוח ובנוח ליד אנשים שמקפידים או משתדלים להקפיד או מתרגלים מוסריות, אתיקה. כן? זה מקל על הנפש, אתה מרגיש שאתה לא צריך להגן. וזה מתנה גדולה. וישנה מתנה של הדרמה, של חוכמה וחמלה, שיכולה להימסר לפעמים בצורה ישירה בטיצ'ינג והרבה פעמים נמסרת בדרכים מאוד אחרות, והדרך המרכזית למסור ולתת את המתנה של חוכמה וחמלה שאפשר להקיף אותה במונח שאנחנו קוראים לו דרמה או טיצ'ינג הבודהיסטי, או אפשר לבחור להקיף אותה אחרת, אבל בלב הדבר מצויה התנועה של טיפוח מנטלי שמונחה על ידי חוכמה וחמלה, הדרך המרכזית לתת את המתנה הזאת ולתרגל אותה, להגשים אותה בפועל, במפגשים, ביחסים, באופנים שבהם אני חווה וחווה את הגוף הזה, את התודעה הזאת, ואת כל מה שהיא חווה, וככה אני נותן את הדרמה, כן? אין באמת דרך אחרת. זה יכול להיות קל מדי להתאפס בתחושה או להתאפס בעמדה שאומרת, אוקיי, אני פשוט ימשיך לעבוד על עצמי, ימשיך לעבוד על עצמי, לא במובן של full oneself, אלא במובן של לעשות עבודה, כן? אני אמשיך לעשות עבודה על עצמי, לעשות עבודה על עצמי, לעשות עבודה על עצמי, וכך השחרור יגיע. אני חושב שזו שאלה. אני חושב שזו שאלה, האם שחרור אמיתי אפשרי? אפילו האם ריפוי רגשי אמיתי. אני זוכר שקראתי ספר, הייתי בן 18 וקראתי ספר שיצא אז, אולי כבר לא 18, אולי 25 או משהו כזה, של איזה מדען מוח צרפתי שחקר אופנים של התמודדות עם דיכאון וחרדה, הוא כתב אחרי זה עוד ספר, לא חשוב. מאוחר יותר נפטר מסרטן במוח בגיל צעיר, והוא כתב על אופנים שבהם, כן, הייתי בן 18, על אופנים שבהם אתה יכול להתמודד, או את יכולה להתמודד עם דיכאון וחרדה, סקר הרבה מחקרים וכן הלאה, ואחת הנקודות המשמעותיות ביותר, אולי המרכזית ביותר הייתה, קודם כל תתחיל לתת. קודם כל תתחיל או תתחיל להתנדב, תתחיל או תתחיל לעשות למען אחרים. זה דבר נורא משמעותי, אין לזה שום תחליף, זה מקום ראשון, כן? יחד עם להניע את הגוף, ואז מגיע כל השאר. לפחות במונחים קונבנציונליים, כן? האנשים האלה לאו דווקא הכירו מצבים עמוקים של סמאדי או טיפוח של אוכלויות יפות שבאמת מביאות שמחה, אבל אפילו במובנים הקונבנציונליים האלה, נדיבות מגיעה במקום ראשון. מזה אתה מתחיל. ובאמת באופן מסורתי, בשביל lay people, בשביל אנשים שהם לא מתרגלים, שאין להם עניין בקונטמפליישן, בהרהור, בטיפוח, בטח באמצעות מדיטציה, אבל אפילו באמצעים אחרים, במדינות בודהיסטיות או במסורות בודהיסטיות, הפעולה של נתינה, הפעולה של דנה, היא הפעולה הראשונה שאתה עושה. דנה וסילה. כן? המתנה של אי פחד ונתינה, נדיבות. זה באמת תנועה שמביאה שמחה, והיא נחוצה בשביל להניע את הנפש, לכיוון שמחה, ואני אומר את זה הרבה פעמים כי זו נקודה שקל לשמוע אותה ולהגיד כן, ברור, אחלה, אני יודע, שמעתי, יופי, תודה סבתא. זה קצת נשמע ככה. אבל קל גם לשכוח אותה, כי היא מנוגדת לאופן שבו תחושת העצמי רגילה להתהלך בעולם ולהדק וליצור את העולם סביבה, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט. שאלה מעניינת. המורה שלי היה שואל שאלות נורא טובות. זה לא באותו קליבר של השאלה הקודמת, אבל בכל זאת שאלה טובה. איפה אתה מגביל את הנדיבות שלך? איפה את מגבילה את הנדיבות שלך? באיזה אופנים אתה holding back? במה שנוגע לנתינה חומרית, אבל גם במה שנוגע לזמן? כן? איפה אתה holding back את היכולת שלך כן לתת זמן בצורה משמעותית, כן להקדיש את הקשב שלך, מישהו בקבוצה, ואחת הקבוצות היום אמר בהקשר לגמרי אחר, או שאני לא אחזור בדיוק על מה שהוא אמר, אבל הוא דיבר על, על הדבר הזה שנקרא תשומת לב. תשומת לב, וכמה זה יקר לתת את תשומת הלב, כמה זה יקר לתת קשב, כמה זה יקר לתת קשב למישהו אחר, קשב איכותי, כן? קשב יפה. חלק מה שאנחנו לומדים לטפח במדיטציה זה את האיכות של הקשב. איזו מתנה זאת? לתת את הקשב שלך למישהו. אז איפה אתה מגביל? איפה אתה מגביל בנתינה חומרית? בזמן? במאמץ? בקשב? איפה אתה מגביל בהערכה? כן, מגביל את המידה שבה אתה מעריך את עצמך, את המאמצים שלך, מגביל את המידה שבה אתה מעריך אחרים, את המאמצים שלהם, את הכוחות שלהם, את החשיבות שלהם בשבילך. איפה אתה מגביל או מגבילה את ההיפתחות בתרגול שלך או שלך? וזו נקודה מעניינת. זה לא נדיר, לא נדיר, לא נדיר, שכבר יש פוטנציאלים בתרגול שהם שם, הם פתוחים. כבר יש סוגים של חופש, יש סוגים של עושר, יש סוגים של יופי, יש סוגים של פתיחות שהם כבר שם, אבל אתה קצת holding back. את קצת holding back. וזה לא שאתה צריך או צריכה טכניקה כזאת או אחרת נורא מדויקת, או שאתה צריך או צריכה לטפח עוד מיליון שנה דבר כזה או אחר, לא, 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 פשוט צריך שנייה not to hold back. כן? ולתת לחופש ולתת ליופי שכבר נוכח לגלות את עצמו, להראות את עצמו, אולי חמלה הרבה יותר עמוקה ממה שנדמה במבט ראשון. לפעמים יש פחד מהיפתחות. זה דבר, זה ממש ממש דבר. כן? אז אולי אפשר להרגיע או לשמוט את הפחד מהיפתחות, לא להגביל את הנדיבות באופן הזה. אולי גם לא להגביל את הנדיבות של האינטנסיביות של התרגול. לפעמים יש משהו נפתח בתרגול ואתה called to, אתה נקרא, ללכת על זה. ולתרגל אל תוך הלילה, או לתרגל מוקדם בבוקר, או לתרגל כל הזמן, ללכת על זה. כן? עליתי על משהו. כן, והוא מבקש את הקשב שלי. כן, אז לא חייבים להגביל, לא חייבים להגביל. אפשר לתת קצת יותר בנדיבות, קצת יותר בפתיחות. איפה אני מגביל או מגבילה את הנדיבות שלי? זה מרגיש איכשהו, כן? זה לא עניין של הביקורת העצמית. הביקורת העצמית לא תדע לתת לכם אינדיקציה טובה. כמו שתמי דיברה אתמול על המאמץ הנכון. כן? להחזיק אחורה זה מרגיש איכשהו. אתם מבינים את הכוונה? יש תחושה של, אני יכול, אבל זה חמוץ. זה קצת קצת חמוץ. עוד שאלה. מה סוגר, מה חוסם את הנדיבות בשבילנו כאנשים? מה חוסם את הנדיבות? מה גורם לזה שלמרות שמשהו, תראו, אני לא, כשכתבתי את השיחה הזאת, שאלתי את עצמי, האם אני צריך לדבר בהתחלה הרבה על למה נדיבות זה רעיון טוב? ואמרתי לעצמי, עזוב, כאילו משהו יבין, כן? משהו בלב, משהו בתודעה מרגיש שזה דבר טוב, מרגיש את האפשרות של פתיחות שיש שם, מרגיש את ההזמנה שיש שם, מרגיש את הקריאה לפוטנציאלים שיש שם, כן? מרגיש את ההזמנה לחופש, לחיים שלא כרוכים סביב עצמי. משהו מרגיש את זה, משהו מבין את זה, משהו יודע שנדיבות מביאה אושר, אבל נורא קל לשכוח. נורא קל לא לדבוק בזה. למה? למה? זו שאלה אמיתית. זה לא למה של האשמה. או למה של למה. לא, לא. אני באמת שואל למה. אני לא מצפה שתענו עכשיו בכל, אבל אולי יש קולות בתוך עצמכם ש... אוקיי. אולי זאת סיבה. כן, מהן הסיבות האמיתיות? הן ראויות לחמלה. אולי סיבה אחת היא ש... אנחנו מבלבלים או מבלבלות בין אושר להנאות חושיות. כן? נורא קל להתמכר לדברים נורא. וזה מה שמניע את העולם. כן? כמה נעים. כמה יכול להיות קצת יותר נעים, קצת יותר נעים. אז אני אשפץ ככה, אז אני, כן, אז אני אתעסק עוד קצת בטלפון ככה, אז אני קצת יותר נעים, קצת יותר נעים. ועכשיו הכל בסדר, נורא אנושי, כן? אבל איזה בזבוז, איזה בזבוז. הנאות חושיות הן לאו דווקא מקור של נדיבות. מי שכרוך, או ככל שאני כרוך, או רודף אחרי זה, אני לא פנוי לנדיבות, זה גם לא בונה משאב שמתוכו אני יכול לתת משהו, כן? אז בלבול בין נוחות, לבין עושר הוא משאב אמיתי. אפשר שנייה להניח שבנייה של משאב אמיתי מראש תהיה, ונדמה לי שזה היה... נדמה לי שהשיחה של תמי אתמול הזכירה את השאלה של למה אתם כאן והיזכרות בכוונות האלו. כן? ותסלחו לי אם אני טועה, כי באמת המען שלי טיפה, כן? ספיירלינג עם החולי וכן הלאה. אבל נדמה לי שיזכירה. יזכירה את השאלה של למה אתם כאן, ולהזכיר לעצמכם את הכוונות. אפשר להניח כהנחת יסוד שכוונות אמיתיות הן טובות גם לאחרים. נדמה לי שהיא אמרה גם את זה. שכוונות אמיתיות, כנות, שבאמת מוליכות לאושר, הן מטבען פחות אנוכיות. ואני חושב שאפשר לעשות אותה הנחה גם לגבי אושר שהוא אמיתי. כן? אם רוצים לבחון מהו אושר שהוא אמיתי, שהוא כנה, אפשר להעמיד אותו במבחן הזה. אם אני אשיג אושר כזה, האם זה יהיה טוב גם לאחרים? כן, זה מבחן שלפעמים הבודה העמד. זה טוב לי וזה טוב לאחרים. עונג חושי, נוחות, האם עומדים במבחן הזה? שאלה, שאלה. לפעמים אנחנו, לא יודע אם אנחנו, לפעמים אני לא נדיב, או לעתים קרובות אני לא נדיב, כן לכוח, לכוח, תספו אותי. אין משאב, המיינד מרות, כן? הוא מרות כמו, לא יודע, פעם היו לי הרבה מילים למרות, הם נגמרו לי עכשיו, אני באמת מן אכבר כזה, חולדה, אני חי ליד גן מאיר, לפעמים אני יושב שם ועושה מדיטציה, ולפעמים יש לי הרבה דוגמאות על חולדות. מרות, כזה סחבה כזאת עם שוונצים קופצים לכל עבר והוא רק מחפש את החתיכת זבל הבאה שהוא יוכל לאכול. כן, לפעמים ככה המיינד מרגיש. עכשיו, מזווית אחת שווה להתייחס בסלחנות, אבל מזווית שנייה זה פותח גם שאלה של האם ואיך אפשר באמת להזדין את המיינד. עכשיו, אחת המתנות של הדרמה, אחד הדברים שעליהם הבודה אמר, זה מוביל לאושר שהוא טוב לי וטוב לאחרים, זו הזנה מנטלית כנה, מהימנה, אמיתית. טיפוח של איכויות יפות מביא להזנה מנטלית כנה, מהימנה, אמיתית. כן? טיפוח של מטה מוביל להזנה מנטלית, זה לא רק הדבר הטוב לעשות, תודה סבתא, זה גם באמת כיף. זה באמת נותן למיינד מנוחה. אחד מספרי הדאמה הראשונים שקראתי, שהתחלתי לתרגל בגיל 18, ואני זוכר, קראתי משהו מהדלאי למה, ואתם לא יודעים לנוח, אתם לא יודעים. אתם יושבים פה, לא עושים כלום, וזה לא מנוחה, אני רואה את המיינד שלכם, הוא מתנהג כמו חולדה בגן העיר, זה לא מנוחה. כן? זו מיומנות, וזו מיומנות שבתרבות שלנו היא לא נפוצה. כן? זה לא משרת שום מערכת כלכלית קפיטליסטית שנלמד לנוח בצורה מזינה. כי אי אפשר לקנות את זה. להפך, זה גומל את המיינד מהתמכרויות לדברים שמוכרים בכסף. מטה נותנת הזנה מנטלית כנה, מהמנה. אמון נותן הזנה מנטלית כנה, מהמנה. וישנה האיכות שאנחנו קוראים לה סמאדי. האיכות של איסוף, איחוד, איחוי. כן? שאנחנו עושים אותה שוב ושוב בדרכים שונות, היא מאוד בולטת כשאנחנו עובדים מרגישות לכל הגוף. ויש שם עונג שאפשר לגשת אליו ולפנות אליו גופנית ולהזרים אותו בכל הגוף ולנשום איתו וליהנות ממנו. וישם מתוך ההשקטה ומתוך הפתיחות ומתוך הרגישות. זה האיכות של איסוף של המיינד. הכוחות של המיינד, כן, נשזרים. ואז נוצר מומנטום, והמומנטום הזה הוא נעים. איך המיינד מרגיש? אחרי יום שלם של אס-אמסים ווואטסאפים ומיילים וכן, ואוקיי, לא באמת עשיתי כלום, ישבתי לזה וישבתי לזה והייתי כאן וזה ואכלתי, יופי, ולא באמת עשיתי כלום, איך המיינד מרגיש אחרי זה? אתה גמור, אתה גמור, ולמה? כי לקחת את הכוחות של המיינד לפה ולשם, הרבה מכוונות טובות, כן? והמיינד מרגיש גמור אחרי זה, מרות, כן? מאוך, מפוזר. אנחנו יכולים לאסוף, והאיסוף מרגיע, והאיסוף יוצר הזנה, והאיסוף יוצר אנרגיה. כן? ואנחנו יכולים להרוות את עצמנו באנרגיה הזאת, ליהנות ממנה. המיינד יודע להזין את עצמו. כן? הוא יודע לייצר את הסוג של העונג, הסוג של הרווחה, הסוג של ההזנה שהוא יכול לשרות בתוכה. כן? ואיתה לטפח איכויות של עצמאות, של אי-תלות, של בהירות של עומק, איכויות שמובילות אל החופש, הבודה אמר על האיכות הזאת של סמאדי, it slides and slopes towards ניבנה. היא מחליקה וגולשת לכיוון השחרור. הוא קרא לזה עונג שניתן להנות ממנו, וזו מיומנות, ואנחנו יכולים ללמוד אותה, היא לא מאוד קשה. אתה לא צריך להיות גאון. באמת לא. אז כשאנחנו חוזרים וחוזרות שוב ושוב, כשאנחנו מתייחסים ומתייחסות ברוך, במטה, בנדיבות למרחב של הגוף, פותחים ופותחות את הקשב ואת המודעות, כן, רגישים ורגישות למה שמזין, אנחנו מלמדים את המיינד את התנועה הזאת של לאסוף את עצמו, של למצוא הזנה בעצמו. וזה מייצר משאב, והמשאב הזה עוזר לנדיבות. ולכן ריטריט זה דבר נורא נדיב. נורא נדיב. עוד דבר שחוסם או מונע נדיבות זה היעדר אוטונומיה. נדיבות, כדי שהיא תיחשב נדיבות, צריכה לבוא מאיזשהו מרווח שיש בו חופש. יש לי חופש לתת. וחלק ממה שריטריט מאפשר, חלק ממה שתרגול מאפשר, חלק ממה שסמאדי על סוגיו מאפשר, זו הזנה מנטלית שמאפשרת אוטונומיה. אני לא תלוי בהזנה שאני מקבל מה אנשים אחרים חושבים עליי. אם אני תלוי בהזנה הזאת, אני לא פנוי להיות נדיב. אני צריך לעשות היטב כדי שישבו עליי דברים טובים, כי משם אני מקבל את ההזנה שלי. כן? זה מגביל את הנדיבות. זה נראה כמו נדיבות, אולי. זה נראה שאני כל הזמן פנוי וקשוב, אולי. כן? אבל אין לי שם חופש, ולכן זה לא מרגיש כמו נדיבות. ולכן הרבה פעמים זה גם מתקבע בדפוסים דומים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, ואין שם חידוש. אנחנו צריכים מידה מסוימת, צריכות מידה מסוימת של אוטונומיה, כן? של להרגיש נפרדים מה. הבודה הציע לתלמידים שלו, לתלמידות שלו, תהיו קצת נפרדות מי, תהיו קצת אחרות מי, כן? נדגיש את הזווית הזאת של אוטונומיה, ויש עדויות של מתרגלות, או שירים קצרים של מתרגלות, מימיו של הבודה, כן? מתרגלת, אני לא זוכר כרגע את שמה, שאומרת, סוף סוף עזבתי את הבנזון המטומטם שלי, ואת הבית שלי שמריח כמו נחש מים, ואת כל הסירים העלובים האלה, ואני סוף סוף יושבת מתחת לעץ, משתקעת בסמאדי. זה כיף, זה כיף. וכמובן זה יכול להיראות או להרגיש כמו תנועה של ריחוק או ניתוק, אבל יש בזה לפעמים, או באופן מסוים, אפשר להחזיק את זה כמשהו נורא נדיב, ואתה מוצא את הקו של עצמך. אתה מוצא את המשאב, מתוך זה אפשר לתת. כן. זה לא חייב להיות נדיב, כן. אבל זה יכול להיות, בהחלט יכול להיות. אוטונומיה באופן מעניין יכולה גם להיות אוטונומיה או חופש. אני אגיד משהו, זה הולך להיות טיפה מופשט. אני מקווה שהכוח המנטלי שלי יעמוד במשימה של להגיד את זה בבהירות. לפעמים המיינד יוצר ונלכד בתוך סוג של מחזה של מי אני ומי מי הם אחרים. בתוך סוג של דינמיקה קבועה וידועה מראש, של אני כזה ואתה כזה, כן? של אני כך ואת כך, והם רואים אותי ככה ואני מתייחס, כן? ואני מתייחס ככה ואני כבר נורא מכיר את זה, ואני כבר חי בתוך זה אולי שנים, הלוך, כן? הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב. בתוך סוג הזה של מחזה, כשאני לגמרי בתוכו, ככל שאני לגמרי בתוכו, קשה למצוא אוטונומיה. ואין שם את הסוג של החופש שמתוכו מתאפשרת נדיבות. אז לפעמים בשם הנדיבות צריך להישאר עם המקומות האלה שנדמה לי שחלקכם פגשתם או פוגשים בתוך הריטריט הזה. דווקא משום שהוא מאפשר שקט ומרחב. ובתוך השקט והמרחב לפעמים אפשר לראות, הנה ככה התודעה שלי מלהקת אחרים. אני מדמיין שהם רואים אותי ככה. כן. וכמה אנשים אמרו לי את זה, אז אני יכול... ואני... גם מכיר את זה מעצמי, זה לא איזה דבר מאוד אישי. כל מי שאני מכיר עושה את זה באופן כזה או אחר, במידה כזאת או אחרת של אינטנסיביות וכופיינות, כן? כמה זה כופה את עצמו. לפעמים אפשר לראות, כן, ככה אני מדמיין את האנשים סביבי, ככה אני מדמיין את עצמי, ככה אני... ובתוך דמיון כזה, כאשר אני לגמרי שקוע בתוכו, לגמרי מאמין בו, קשה למצוא אוטונומיה, ואז קשה להיות נדיב, כי משהו בך רק רוצה לצאת מזה. אתה לחוד ואתה רק רוצה לצאת, כן? אז חלק מהאפשרות של לבנות אוטונומיה זה לראות את הדברים האלה וללמוד להתיר אותם וללמוד לא לגמרי להאמין להם. זה היה ברור לי מחצה מה שאמרתי? כן. רגע שאני קצת מתאר רוחות רפאים, אבל... למחצה. אוקיי, בסדר. אני אלך על למחצת הכוס המלאה הזאת. לפני שאני אגש לאזור הבא, שהוא יהיה for something completely different, לא completely, אבל day different, אני אציע לכם שנייה להישאר עם השאלה, כן, של מה מגביל את הנדיבות, מה חוסם את הנדיבות בשבילכם. רק ירהר על דבר אחרון בכל רם, גם בתוך הנושא הזה, שיש את האלמנט או הזווית של ביקורת עצמית שאמרתי שאני אזכיר אותה, וזה לפעמים יכול ממש להגביל את הנדיבות. שאני מרגיש שאלא אם אני באופן כזה או אחר, אז אני לא טוב. אני לא יכול לתת כשאני ככה. אני לא יכול לעזור כשאני ככה. אין שום סיכוי שהסוג הזה של העצמי, כן, ההתרחשות הזאת יכולה בכלל להועיל במשהו. אלה קולות מסוכנים. אלה קולות שצריך לראות שהם פועלים, להרגיש איך הם מרגישים, להבחין בבהירות, אוקיי, ככה הגוף מרגיש בביקורת עצמית, ככה המיינד מרגיש. כן. ולא עד הסוף לקנות את מה שהם אומרים, להחזיק את עצמך בחמלה, במטה. ולאט לאט לבנות את הביטחון שיש הרבה מאוד שאת יכול לתת, הרבה מאוד שאת יכולה לתת, גם כשאת לא במיטבך, גם כשאת חושבת ש... או שאתה חושב שאתה ככה או אחרת. ולפעמים עצם התנועה של לתת, גם כאשר הביקורת העצמית חיה ובועטת, יכול לעזור מאוד, כי לפעמים בנתינה אפילו של דברים פשוטים, כן? אתה אומר, אוקיי, בכל זאת היה לזה ערך למישהו, ואני שהייתי כל כך לחוד בתחושה של חוסר ערך, כל כך לחוד בתחושה של ביקורת עצמית, בכל זאת עזרתי למישהו, וזה מתחיל לחתור נגד השכנוע, כן, בכך של הדבר הזה שנמצא במקום הזה באמת completely useless, כן. ממש לא completely useless. אחד הרגעים לאורך המסע של הבודה, שלשמחתנו הוא דיבר עליו הרבה, ממש הרבה, לפחות ככה נראה. אחד הרגעים מתוך המסע של הבודה, שמתוכו אפשר להבין משהו על הלב של הדרמה, זה רגע ההתעוררות שלו, שהוא סיפר עליו, הוא תיאר אותו כמה פעמים, בכל מיני הזדמנויות. לפעמים יותר בהרחבה, לפעמים יותר בקיצור, אבל יש כמה אלמנטים שהם חוזרים על עצמם. מה הבודה ראה והבין בליל ההתעוררות? בלילה שלאחריו, הוא יכל להגיד, אוקיי, הבנתי את הדרך לשחרור. זה יהיה ציטוט שישמע קצת טכני, סליחה אם זה טיפה דאונר. הוא אומר כך, First, there is the knowledge of the regularity of Dharma. After which, there is the knowledge of unbinding. קודם לכן, או ראשית, יש את הידע לגבי סדירות הדרמה, או שיטתיות הדרמה, ולאחר מכן, יש את הידע אודות התרה. אוקיי, אז מה זה סדירות הדרמה, או שיטתיות הדרמה? זה היגיון שאומר כך, הזכרתי אותו בשיחה הראשונה, אני מזכיר אותו שוב. אנחנו ברואים, נולדים, חווים את העצמי שלנו ואת העולם שלנו, על סמך או על בסיס הפעולות שהלב והתודעה, הדיבור והמעשה שלנו עושים. אנחנו עושים דברים, אומרים דברים, חושבים, מרגישים, יוצרים דברים בתודעה שלנו, ועל סמך הזה העולם שלנו נבנה. אבל הבודה אומר עוד משהו כשהוא מדבר על זה. הוא אומר, beings are owners of karma. ברואים הם יורשים או יורשות של פעולות. כן, karma זה, נאמר בקיצור, פעולה. heir of karma, born of karma, related to karma, and have karma as their arbitrator. karma is what creates distinction among beings in terms of coarseness and refinement. אוקיי, זה בודה נשמע פה מאוד טכני, אבל הוא אומר משהו נורא חשוב. הוא אומר, תראו, הפעולות שאנחנו עושים, פנימיות וחיצוניות, יוצרות את העולם, את עולם החוויה שלנו, כן? כשהבודה מדבר על עולם, הוא מדבר על עולם החוויה. אוקיי? חוויה פנימית, חיצונית. הוא נוצר, מתעצב, מתגלה מתוך פעולות. והוא מתגלה, הבודה אומר, in terms of coarseness and refinement. וזה מעבר נורא מעניין, שהבודה מדבר על התגלגלות ולידה מחדש, ואין לי מושג לגבי אחרי המוות, אוקיי? תעזבו אותי. אבל אפשר לדבר ואפשר להרגיש כאן, בעולם הזה, בחיים האלה שלנו, כן? שעד כמה הפעולות הפנימיות והחיצוניות יוצרות ומעצבות את עולם החוויה בדרכים הרבה יותר רדיקליות ממה שנדמה במבט ראשון. האופן היסודי ביותר של איך אתה חווה את עצמך, חווה את עצמך, איך אתה חווה או את חווה אחרים ואחרות, נוצר על ידי הפעולות הפנימיות והחיצוניות. המיינד משתתף באופן אינסופי, בלתי ניתן לשיעור ובלתי ניתן למדידה, באופן שבו כל דבר נראה, נגלה ונציג את עצמו, ולכן מכתיב את התחושה של מי אני ומה זה הקיום הזה ומי זה אחר. זה מתעצב על ידי קרמה. וזה מתעצב, הוא אומר, in terms of coarseness and refinement. וכשהוא מדבר על גלגולים מלידה ללידה, הוא אומר, אוקיי, על סמך הפעולות שלך בגלגול הזה, אתה תיוולד או תיוולדי בעולם פתוח, נרחב, עדין יותר, ולכן גם תקף בו, יותר קל לנוע בו, או בעולם דחוס, סגור, צפוף, מקובע יותר, שיש בו פחות אפשרויות תנועה. זה יהיה הספקטרום שהבודה יצייר לגבי, כן, איך עולמות שונים נראים, כשהעולמות הנחשקים ביותר, הכיפים ביותר, הם אלה שהם מעודנים ביותר. העולמות הקשים ביותר, הסגורים ביותר, הם אלו שהם צפופים, דחוסים, מופעלים, כן, שאין בהם חופש. ואת זה קל לזהות בתוך החוויה הפנימית שלנו, נכון? לפעמים אתה נולד לעולם כזה, לפעמים אתה או את נולדת לעולם כזה, ובוד אומר, זה לא עניין של מקרה. זה עניין של הפעולות הפנימיות והחיצוניות, ותזכרו משהו שאמרתי בשיחה הקודמת, קרמה תמיד מושפעת ממה אתה עושה איתה בהווה. מה שקרה בעבר, אתה לא יכול לדעת בכל מקרה. אתה תמיד יכול להשפיע, תמיד יכולה להשפיע על הפעולות בהווה, והפעולות בהווה יוליכו לכיוון של יותר עידון, או יותר גסות וסגירות. עכשיו בוא נחשוב על הריטריט הזה. תנו לעצמכם שנייה להרגיש. אני לא יודע איך אתם מרגישים עכשיו. יכול להיות שחלקכם חווים מכשולים וחוסר מנוחה, או שעמום, או בלבול, או תסכול, או מי יודע מה, כן? הכל בסדר. יכול להיות שחלקכם שוחים במרחבי תודעה מעודנים ומופלאים ו... כן? עוד יותר כיף. כן? תהנו כמה שאפשר תהנו. בין אם כך ובין אם כך, תנו לתודעה השנייה להיות רחבה, פתוחה, נינוחה. גם אם יש קושי, האם אפשר להרגיש שמשהו מעודן יותר, שמשהו עדין יותר, שמשהו פתוח יותר, רך יותר, כן? לפעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני יוצא מריטריט ויש לי תחושה שהכל אפשרי. והם לא מתכוונים להכל אפשרי במובן שלי, הנה, עכשיו אני יעוף או יקיש באצבעותיי ויהיה לי מיליארד דולר, אלא הכל אפשרי במובן של איך אני אהיה, של מי אני, של איך העולם הוא. זה לא סתם. זה לא סתם. הפעולות שאנחנו עושים כאן, הסילה, כן? השקט, הפשטות, החיבור לטבע, ההקשבה לדרמה, ההשתקעות המדיטטיבית, בטח, הסמאדי, כן, המטה, כל הדברים האלה, הם הולכים ללידה מעודנת כאן ועכשיו, ללידה קצת יותר מעודנת. לפעמים בלידה קצת יותר מעודנת הזאת, אפשר גם להרגיש סוגים של חספוס, סוגים של אי מושלמות, סוגים של דוקה, כן, לגמרי. לגמרי, לא מושלם. לפעמים לסוגים מעודנים יותר וחשובים. לפעמים צריכים את הסביבה המעודנת כדי לעלות ולגלות את עצמם ולזכות בהחזקה שהם זקוקים לה. אבל ככלל, אנחנו שורים או מאפשרים לנפש לשהות במרחב שיש בו יותר עידון, זה נשמע הגיוני כשאני אומר את זה? אני אפסיק לשאול אתכם, כי אם אתם אומרים לא, אין לי מה לעשות עם זה במלא. עכשיו לא ראיתי אף אחד שאמר לי. הבודה מדבר על זה לפעמים במונחים של זיקוק של זהב, כן? תסלחו לי על זה שהתנוחה שלי נעשה פחות פורמלית, אמרתי לכם, אני קצת חולה. ככה זה יהיה עכשיו. הבודה מדבר על זה לפעמים במונחים של זיקוק של זהב. כן? הוא אומר, אוקיי, אתה מתחיל מתערובת של זהב עם כל מיני סוגים של אדמה וחול ואבנים, ולאט לאט אתה מעדן, אתה מזקק, אתה מוציא את האבנים הגדולות ונשאר עם האבנים הקטנות, מוציא את החצץ, כן? לאט לאט מוציא את החול, ככה אתה מעדן וככה את מעדנת את המיינד, ככה אתה מעדן וככה את מעדנת את הזהב של התודעה. עכשיו, העידון הזה, הוא מתאפיין בעידון, ובדרך כלל מגיע עם איזושהי תחושה של חופש, גמישות, טוהר, הלב אוהב את זה, הלב ניזון מזה, זה מאוד מזין, כן? יש בזה איזו התרחבות, ויש בזה גם אלמנטים של התרה. זה יפה גם מצד... אני חושב שמה שאני יכול להגיד עכשיו מופיע בתפריט של המזנון של אייל שני, זה יפה גם מצד מה שיש בזה וגם מצד מה שאין בזה. כן? אני באמת חושב לזה שכל כך. כן, ככה הוא מדבר על מנות צמחוניות, עכשיו אני נזכר. נכון, זה יפה מצד מה שאין בזה, מה שיש בזה וגם מצד מה שאין בזה. זה יפה מצד מה שאין בזה, כן? הבודה דיבר על בניית העולם הרגילה במונחים של קשר, לא קשר כמו קשר ביני לבינך, ביני לבינך, אלא קשר כמו נוט, כן? סבך, תסבוכת, כדור צמר, כן? הוא אומר, אתה נקרח בכדור צמר. מה שקורך את כדור הצמר הזה, הוא אומר, זו התנועה של האחזות. מה שנמצא במרכז כדור הצמר הזה, זו התחושה של העצמי. העולם, מה שאנחנו קוראים לו העולם, זה כדור הצמר. תתיר אותו באמצעות הפחתת האחזות, תחושת העצמי תהיה מעודנת, כלילה יותר, פתוחה יותר, העולם יהיה שקוף יותר, גמיש יותר, אפילו יכול לשקוט לגמרי. העולם יכול לשקוט לגמרי. לא רק להיות מוצף ומוקף ולשקוע בדממה, ולהתעיין לתוך הדממה, אלא גם הדממה יכולה להתעיין, והעולם יכול לשקוט לגמרי. כך שאפילו תחושה של עכשיו לא נותרת. אז המצבים המעודנים מאופיינים גם מצד מה שיש בהם וגם מצד מה שאין בהם. יש בהם פחות תחושת עצמי מקובעת, פחות השתוקקות והאחזות. יש בהם פחות תפיסה מקובעת של מה העולם, או פחות, לפעמים פחות תפיסה של עולם בכלל באופן מעניין. דברים מתחילים לדהות, לדאוך, להתעדן. וההתרה הזאת היא שמאפשרת את העידון, היא שמאפשרת את היופי, הגמישות, יראת הכבוד בפני הדברים. עכשיו, באזורים האלה של העידון, נדיבות היא נורא נורא טבעית. אפילו אין בה את הזווית המלאכותית הזאת של הנה אני כאן, נותן לך שם. כן? הנה נתתי לך משהו, איזה יופי מה שנתתי. כן? אין את זה, לא צריך את זה. כן? מי נותן את הרוח עכשיו? כן? הנדיבות של הנשימה, הנדיבות של אלמנט האוויר. מה יותר נדיב מאלמנט האוויר? אם הם לוקחים לכם את אלמנט האוויר, הייתם מבקשים משהו אחר? יהיה משהו שהייתם מעדיפים, כן? יש אסמה, אני יכול להגיד לכם, לא, אין מצב. אם היו לוקחים לכם את הנדיבות של אלמנט האוויר, לא הייתם מקווים לשום נדיבות אחרת. כן, במרחבים המעודנים האלה, אפילו קשה לדבר על נדיבות, נדיבות דוהה, נדיבות דואכת, כי דואך ההיגיון הזה של הנה זה שם נותן לזה כאן. זה טבעי, כן? קצת כמו שתמי הקריאה בשיחת הדעמה אתמול. את הסיפור על נתינה, שאפילו אפשר לדבר עליה כנתינה, זה פשוט להיות בן אדם, כן? הנדבות הכנה הזאת היא ערוגה לתוך המרקם של הקיום, וזה אמיתי יותר, זה כנה יותר, מאשר קיום של הנה אני, הנה אחר, אני רוצה לקבל ממנו ככה, אוקיי, אבל אני מוכן לתת את האחוזים האלה, כן? הדממה, המרחב, הם כנים יותר, הם אמיתיים יותר. אפשר לסמוך עליהם, לבטוח בהם, והנדיבות ארוגה בהם, היא בתוך הסיבים של הקיום. שיר יפה של רומי, שאין לי אותו בעברית, אז אני אקריא אותו באנגלית, כי רומי כמו הבודה, כידוע. Phenomena are sliding through us like ideas through curtains. תופעות, מופעים גולשים דרכנו, כמו רעיונות מבעד לבלון. They go to the well of deep love inside each of us. They fill their jars here and they leave. There is a source where they come from. And a fountain inside here. Be generous, be grateful. Confess when you're not. We can't know what the divine intelligence has in mind. איבדתי את השורה התחתונה. בואו נדמיין שזאת השורה התחתונה. We can't know what divine intelligence has in mind. כן, זאת השורה התחתונה מפתרת. Phenomena are sliding through us like ideas through curtains. תופעות חולפות סביבנו, חולפות דרכנו, כמו רעיונות מבעד לבילון. הן לא משתהות. They go to the well, הן הולכות לבאר of deep love inside each of us. הן הולכות אל הבאר של אהבה עמוקה בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. They fill their jars there and they leave. הן ממלאות את כליהן שם ועוזבות. There is a source where they come from and a fountain inside here. יש מקום ממנו הן באות ומעיין כאן בפנים. Be generous, היה נדיב, be grateful, היה אסיר תודה. Confess when you're not. התוודא כאשר אתה לא. התוודא כאשר את לא. ובאותו דף שאיבדתי עכשיו, ישנו ציטוט של המורה שלי שמדבר על המרחב, כן? מדבר על המרחב. והוא אומר, המרחב הזה, כן? שמרגיש לפעמים אינסופי, שמרגיש עמוק, שמרגיש מסתורי, כן? שלפעמים, ואפשר להתרגל ללפעמים הזה, אנחנו יכולים להרגיש, יכולות להרגיש את כל מה שהיינו קוראים לו עצמנו, את תחושות הגוף שלנו, את המחשבות והרגשות שלנו, את הדימויים שלנו, אפשר להרגיש אותם עולים מתוכו וחוזרים אליו, ואת כל מה שהיינו יכולים לקרוא לו עולם, את כל מה שהוא צליל, את כל מה שנראה, אפשר להרגיש אותו עולה מתוך המרחב וחוזר אל תוכו, שייך אליו, כלומר בתוך המרחב הזה ישנה נדיבות כל כך טבעית. אפשר לסמוך על הנדיבות הזאת, להשתקע בה, לתת למרחב להיות נדיב כלפיך, נדיב כלפייך, לתת לו להחזיק גם את הסבל, גם את הקושי. כן? גם זה חלק מהנדיבות שלו. הוא גדול יותר, רחב יותר, עמוק יותר, מכל קושי שנדמה שהוא גדול מדי בשביל העצמי הרגיל. אולי הוא באמת גדול מדי בשביל העצמי הרגיל. מזל שיש לנו יותר. כן? מזל שאפשר לגשת ליותר ולבטוח בו. אסיים בכמה תרגולים קצרים. תנו לעצמכם לשבת בנוחות. להזמין את כל החוויות הפנימיות והחיצוניות להיות מוחזקות. ישנו שיר של רילקה שבו הוא מדבר על האפשרות של לראות את הכל נופל דרך, falling through, falling through. נופל, נופל, מוחזק על ידי ידיים בלתי נראות, נרחבות הרבה יותר. אפשר לתת להכל to fall through. ואז בתוך זה, החיות שבזה. לתת לעצמכם להיזכר בכל סוג של יופי, בכל סוג של כוח, משאב, שצמח או שטיפחתם בתוך הריטריט הזה. דרך הזמנים שהרגישו נפלא ודרך הזמנים שבהם החזקתם את עצמכם מבעד לקושי. ואתם יכולים לדמיין אותו, את עצמכם נותנים אותו. נותנים אותו למישהו או מישהי שממש צריך את זה עכשיו. או לכל הברואים והברואות, כולם סובלים וסובלות, כולם צריכים וצריכות את זה. ולראות את עצמכם עכשיו, לראות את כל הריטריט הזה, מהזווית של זה בשבילך, זה בשבילך, זה בשבילכם. כל היופי הזה שטופח, כל ההתמודדות והלמידה דרך קושי, זה בשבילך, בשבילך, זה בשבילכם. רק שווה לראות איך זה מרגיש. מה זה עושה לתחושת היופי או הכוח שטופחה.